עבור כל לוחם שלישי, סיום המלחמה הוא רק תחילתה. 7,770 הלומי קרב מוכרים באופן רשמי בישראל, וכ-30,000 נוספים לפי הערכות מתהלכים בינינו כנפגעי פוסט-טראומה שקופים. זה אומר שלמרות פגיעה משמעותית בתפקוד ובאיכות החיים, תסמיני ה-PTSD אצלם לא עומדים בקריטריונים של ההבחנה הרפואית הפורמלית. ומה שמטריד באמת זה שהנתונים האלה נכונים ל-6 באוקטובר. את ההיקף שצפוי כאן אחרי חרבות ברזל, פשוט קשה לתפוס. את הפרק הזה בסדרת החדשנים, סדרת הפודקאסטים של The Marker Labels, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, אנחנו מקדישים לנפגעי הפוסט-טראומה, ללומי הקרב. לשם כך הזמנו את דוקטור יפית לוין, פסיכולוגית מהתחום השיקומי, חוקרת טראומות צבא ושבי במחלקה לעבודה סוציאלית באריאל, ואותך נדב וירש, מהפעילים הבולטים בשנים האחרונות למען ללומי הקרב. היי, תודה שבאתם. אז נדב, עוד לפני הסיפור האישי שלך, אני חייב לשאול. אתה מתייצב בוועדות הכנסת פעם אחר פעם וזועק מדם לבך, ממש, תרתי משמע, אתה ממש צורח עליהם, ואני מצטט. תפסיקו, תגידו את האמת, זה הכל מצגות למרית עין, אתם לא מסוגלים לטפל בכולם, אין לכם משאבים, אין עובדים לאנשים האלה, אגף השיקום לא מוכן לכלום, עוד שנייה תהיה פה מלחמה עם עשרות אלפי חיילים פצועים. מה שמצמרר ממיוחד זה התאריך. אתה אומר להם את זה באוגוסט. מה ראית, ויותר חשוב, מה לא ראית אז?
אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי. חייב להגיד שבמהלך כל השנים האלה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ואני עושה, ראיתי את הנולד. מה הכוונה? אתה רואה את הזלזול של מקבלי ההחלטות, של המחוקקים, בכל הנושא הזה שנקרא אלם קרב, פוסט-טראומה, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, לגבי החוקים שניסו להעביר עכשיו, וסיפרו לנו הרבה מאוד סיפורים על רפורמת נפש אחת, שזאת תהיה בשורה גדולה להלומי הקרב ולפוסט-טראומטים. אז קודם כל, יש שיפור. חייב להגיד שיש דברים טובים שקרו. יש ההכרה היום של אנשים חדשים שנפצעים הרבה יותר קלה.
הקריטריונים ירדו, או שפשוט הבירוקרטיה נהייתה יותר קצרה, או במה זה מתבטא בעצם?
זה מתבטא בזה שמה שנראה לעין אתה מקבל, נגיד, למשל, פצוע פיזי, אז ישר מכירים בו היום. לגבי הפצועי הנפש זה קצת מורכב הרבה יותר. יש דבר שנקרא מסלול ירוק. מסלול ירוק, הכוונה זה מקנה לך שברגע שאתה מגיש את התפסים עד שנה, יכולים להכיר בך, צריכים להכיר בך, אבל זו לא הנקודה.
מה ראית ממש לקראת המקום? היה לך ברור שהולכים למלחמה, ככה זה נראה, אבל מה גרם לך לבוא ולהגיד להם, אתם לא יודעים איפה אתם חיים, אתם לא יודעים מה הולך לקרות?
כי הרגשתי את ההזנחה הקשה, ברמי לפני 3 שנים, שהביאו לנו את הבשורה, ושאמרו לנו שאחרי איציק סעידיאן לא יהיה עוד איציק סעידיאן, אז בוא אני אסדר קצת את האוזניים למאזינים. 25 הלומי קרב שמו קץ לחיים בשנתיים האחרונות, וואו. ועשו הכל כדי להשתיק את זה. ואני כאיש אחד, הלכתי עם האמת שלי, וכל אחד ואחד מהאנשים האלה, אני קברתי, ואני התאבלתי עליהם, ברמה שאני חשבתי שאני רוצה לשנות מאוד את המערכת, בתור בן אדם צעיר שמגיע לתוך המערכות האלה ומנסה לשנות, אני לא הייתי חלק מהקונספציה שלהם. והם לא קיבלו את זה. והם לא אהבו את הדבר הזה שאני אומר להם כל הזמן, ואני שם להם את המראה בפרצוף, שמראה שחבר'ה, אתם צריכים לטפל באנשים האלה, כי בסוף פגוע נפש הוא הרבה יותר מסוכן מפצוע פיזי, בכל המובנים. אם זה בתעסוקה, שהוא לא נמצא ולא מתקיים, אם זה בחיי החברה שלו, אם זה בחיי המשפחה שלו, אם זה בחיי המעגל השני והשלישי. ואני ראיתי את הנולד, כי הרגשתי את החוסר אכפתיות ואת החוסר הרצון באמת לעזור לנו. אתן לך דוגמה, שאני מגיע ומגיע ואומר להם, חבר'ה, תקשיבו, צריך לתת עכשיו עוד טיפולים עכשיו למשפחות, צריך לתת טיפולים לילדים. בסוף, זה שאני נפגעתי, אני נפגעתי כבר, אבל אני לא רוצה לפגוע במעגל השני והשלישי שלי. ואז אתה שומע את ראשת האגף ואת היושב ראש ארגון נכי צה"ל, אומרים, אין כסף. אבל רגע, אני רוצה להבין, מה זה אין כסף? מצד אחד, אתם אומרים שאין כסף. מצד שני, דוח מבקר המדינה, אחרי חודשיים, מפרסם דוח ומראה שרק 14% מהתקציב השתמשו בזה עבור הלומי הקרב.
כלומר, מתוך התקציב שאושר, נוצלו רק 14%.
כן, 14% מהתקציב שנצבע עבור פוסט-טראומטים והלומי הקרב, שזה הדבר שמאוד, א', מאוד חרה לי, ולגבי מה שאמרת, שחזיתי את הדבר הזה, כמובן שחזיתי את זה, כי ראיתי שברגע שאתה לא, שהם לא רואים את ה, את הבני אדם האלה ששמים קץ לחייהם, וכל יום, ואני אומר לך באחריות, כל יום יש ניסיונות אובדניות באגף השיקום של הלומי קרב, שכל הזמן רק אין להם סיבה לקום בבוקר. ושאנחנו כל הזמן מדברים על התחושות האלה של חבר'ה, יש פה הלומי קרב, שבסוף אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לבחור בחיים. והם לא עשו מספיק ולא נגעו בנקודה הכי חשובה, שהלום קרב צריך שיהיה לו מהות לקום בבוקר, צריך שיהיה לו משמעות לקום בבוקר, כי בסוף בן אדם שחוזר מהקרב, הוא חוזר נורא נורא פצוע, הוא חוזר נורא בלי אופק, הוא רואה את כל הדברים הכי רעים בעולם, והוא פשוט מנסה עכשיו למצוא את הטוב.
בוא ניקח דוגמה, מה שנקרא, הבאנו אותך, הרומן שלך עם הנושא הקרוב הזה מתחיל בצוק איתן, 1 באוגוסט 14, מה שנקרא יום שישי השחור, הקרב ברפיח שבו נהרג ונחטף למנהרה דר גולדין, זכרו לברכה, ואתה לוחם שריון, מילואימניק בצו 8, נמצא שם. רק מה שאתה רוצה לספר לנו מהיום הזה, שאני מניח שאתה במובן מסוים עדיין שם.
אני אספר ממש בקצרה. התגייסתי למילואים בגיל 21, עליתי בצו 8, מהר מאוד עליתי על הטנק, נלחמנו שם במשך חודש, הייתי בתוך הטנק, היה איזו הפסקת אש דמיונית, שלצערי שם הגיעה המכה הכי גדולה של, בזמנו של צוק איתן, שהדר גולדין נחטף, וכמובן שליאל גדעון, בן היה סרל, זיכרונם לברכה, שהיו איתו, ואני חוויתי שם את האירוע הזה כאירוע טראומטי. אני הייתי חלק בלתי נפרד מקבלת ההחלטות לפני כל האירוע הזה שקרה שם עם אדר. ואני אספר רק את העניין של הטראומה שלי, מה קרה לי. אני בתור טנקיסט נהג, אז יש לי אפוסקופים כאלה שאני רואה, אני רואה את מה שקורה. ואני לא אשכח את הפיצוץ הזה. שמעתי פיצוץ, ראיתי אשן, ומשהו קרה לי. אני הרגשתי שהגוף שלי קיבל את המכה, כאילו חטפתי את הטראומה.
כלומר, אתה רואה את זה ואתה מבין באותו רגע שזה כבר לא יהיה אותו דבר.
גם, וגם אני מבין שאני האשם, שהאשמה היא עליי, שאני זה שלוקח את זה עליי, שהוא נהרג בגללי, שהם נהרגו בגללי. והתחושות האלה שהלכתי איתם, במלחמה, ולא רק במלחמה, שהיה את הנועל חניבל, שהאירוע הזה שהבינו שהדר נחטף, היה מכת אש עוצמתית.
ברפיח.
בטירוף, כן. משהו שלא ניתן להסביר במילים. היה מכת אש, טנקים, מטוסים, ארטילריה, וכל זה שאנחנו בתוך הטנק מנסים להביא את הגופה של הדר, שהוא היה מתחת לאדמה, חיילים היו בפנים, מתחת, וזה היה תחושה מאוד מאוד קשה. ולאחר המלחמה, אני תמיד אומר עכשיו לאנשים החדשים מחרבות ברזל, חבר'ה, ארוחות המלחמה עומת ירדו, וכאן מתחיל המאבק האמיתי שלכם. כי החיבוק הזה שקיבלנו בהתחלה, הוא היה מעטפת מדהימה. ואחרי שהכל שוקע וכולם חוזרים לשגרה, שם מתחיל המאבק האמיתי של הלום קרב.
אז מה זה אומר להיות הלום קרב בשנים הראשונות מבחינתך? זאת אומרת, ככה תן לנו את הטייטל הגדול הזה, איך הוא מתרגם ליום יום שלך?
כל יום הוא מאבק. כל יום. אתה לא יודע איך אתה תלך לישון ואיך אתה תקום. יכול להיות לך לילה מושלם, שאתה תישן טוב, והחיים שלך התנהלו מצוין. אני תמיד אומר לחברים שלי, אני יכול להיות 100% דפוקה, במשך 4-5 חודשים, לתת את הלב שלי, לתת 100%, אבל אחרי 4 חודשים אתה יכול למצוא אותי עם 0% דפוקה, שאני לא מצליח לעשות כלום, אני לא מצליח לתפקד, אני לא מצליח לדבר, לא מצליח אפילו לפעול למען עצמי. וזה מדרון מאוד מאוד חלקלק, כי יש משהו בהלומי הקרב שמאוד מסוכן. יש לנו הרס עצמי. אנחנו פשוט הורסים לעצמנו. בלי לשים לב, אתה יכול לבנות לעצמך ארמונות, ופשוט תוך חודש, חודשיים, אתה פחות יכול למצוא את עצמך ממש למטה. ואם אתה לא יודע לתפוס את זה בזמן, אז אתה בבעיה.
תודה על השיתוף. דוקטור לוין, בחזרה לימינו, אחרי התיאור המאוד לא פשוט הזה. קשה לדבר עדיין על פוסט-טראומה, כי אנחנו עדיין די בעיצומה, עם מועקות וטלטלות ממש יומיומיות בהיקפים שקשה לזכור, גם התמשכות של אירוע שקשה לזכור, ואנחנו בעצם בטראומה לאומית. איך בכלל מתחילים להתמודד עם מצב כזה? כל העם בסוג של טראומה.
אמרת מאוד מאוד יפה, שאנחנו לא יכולים ממש לדבר על פוסט-טראומה, כי אירוע עדיין נמשך, הוא נמשך כבר הרבה זמן. ואני חושבת שמעבר לעניין של כמה זמן הוא נמשך, זה גם ההיקפים שלו והאופי שלו. אני חושבת שכשאתה מדבר על טראומה לאומית, אז אפשר גם נכון גם להזכיר אבל לאומי. יש כאן אבל לאומי מאוד מאוד חזק. אבל לאומי על החיילים שנהרגו.
ושעדיין.
אבל על אלה שנפצעו. תחושת אבל על האובדן הקשה של ההרוגים של השבעה באוקטובר והימים שמאז. מתקפת טרור, מה שהיא באה לעשות או לזרוע. קודם כל טרור, אימה, פחד בלבבות של האזרחים. ואפשר להגיד שהאירוע הזה עשה את זה מאוד. אנשים פה מתהלכים עם תחושת ביטחון מאוד מאוד מעורערת, שהיא גם מגיעה על רקע של מדינה מאוד מפולגת ומשוסעת.
מלכתחילה.
כן, גם מבחינה פוליטית, אבל לא רק מבחינה פוליטית. והשסע הגדול הזה, הפילוג, הכיתוב הזה, זה קצת כמו להקביל את זה לנפש במצב הכי רך שלה, שמדמיינת שהכל הוא עוד טוב מוחלט או רע מוחלט, זה בדיוק אותו דבר היא המדינה הזאת. או שהכל טוב, או שרע, או שמישהו טוב, או שמישהו רע, לחלק לשמאל, לחלק לימין, לדתיים, לחילוניים, לפגועים, ללא פגועים. ואז מה שקורה זה שהמדינה כל כך מפולגת שהיא לא יכולה לתפקד, בדיוק כמו שנפש מפולגת לא יכולה לתפקד. ועל הרקע הזה קרה לנו האירוע הנורא הזה, ומתקפת הטרור הזו זרעה בליבותיהם של כולם. תחושה נוראית של חוסר ביטחון ושל כבדות אמיתית.
ברמה הכי בסיסית, זאת אומרת, יש באמת מפלצת מתחת למיטה, היא באה אליי הביתה, כלומר, כן. זה כבר לא... כן. הדברים שחשבנו שהם הכי מובנים מעליהם ובטוחים, בית, מה יותר בטוח מבית, מקיבוץ שלא נועל את דלתותיו.
אנשים עלו למדינה הזאת מלפני הרבה מאוד שנים, עם הבטחה לבית לאומי מוגן. שישראל תהיה הבית של העם היהודי והוא יהיה מוגן. לכאן לא יפרצו, כאן שואה לא תקרה לנו, לא עוד. ופתאום קורה אירוע כזה, והוא מרסק את כל האמונות הכי בסיסיות שיש בלב של כולנו. זה לא רק העולם איננו מקום בטוח עוד, בני אדם אינם טובים, יש רוע מוחלט, אלא שאלות בסיסיות ועמוקות כמו, מה יכולתו של הצבא להגן עלינו? איפה היה הצבא? האם הממשלה פה יכולה לתפקד ולהגן עליי? האם נכון לגדל פה את נכדיי ואת ילדיי? שאלות מאוד בסיסיות שלא היה לנו בהם ספק.
גם מחזבה מאוד קשה של דור עבוד, שכבר עבר את הקורונה, נכנס למסתובבים מפונים בכל רחבי הארץ, ושואלים את עצמם בשביל מה? למה ללכת לבית ספר בכלל?
נכון, ובהקשר הזה צריך להגיד שבדיוק כמו המוטיב החוזר ש... שאלו, עלה מדבריו של נדב, אנחנו מתהלכים פה עם, קצת עם תחושה שאין אבא ואמא אחראים, אין מי שיתפוס את המכה הזאת. חייל שנכנס לשדה קרב, חייל שמתגייס הופך להיות רכוש צה"ל. מחובתו לדאוג, צריך לדאוג עכשיו לחייל הזה. אם הוא נפצע, קל וחומר. אני עם הבן 6 שלי או הבת 9 שלי, נופלים ופוצים את הברך. אני אוספת אותם אליי ואני מטפלת בהם. לא יכול להיות שנכה צהל מתבייש לפנות, כן. ונמנע מלפנות.
רגע, נשאר רגע ברמה הלאומית, אפיינו את הבעיה, אולי קצת נגענו בה, אני מניח שהיה יותר רחבה. מה חשוב במצב כזה לשמירת חוסן של קהילות? איך יוצאים ממצב כזה? האם יש לך משהו בספרות המקצועית מהעולם שיכול ללמד אותנו, או שזה ארץ לא נודעת מבחינתנו?
אני צריך להגיד בהקשר הזה שאירוע טרור, כמו שקרה כאן, הוא לא דומה באופי שלו לאף אירוע טרור בעולם. אין הקבלות. אין הקבלות לכך. אין הקבלות למדינה שסבלה כל כך הרבה אירועים טראומטיים בשנים כל כך קצרות של הקיום שלה. מדינה באמת מאוד צעירה. ובכל זאת, מה היינו יכולים כן להגיד? הקטנת חשיפה. קצת להימנע מצפייה בסרטוני ידויות וסרטוני זוועות. העם הזה הוא מאוד סקרן. יש נטייה כן ללכת ולחפור ולצפות, אפילו מתוך מחשבה קצת של אשליית שליטה. אם אני אצפה, אני אלמד מה אני אעשה על מנת שלי זה לא יקרה. או לצפות בשביל לספק איזו סקרנות בסיסית כזו.
ולשתף, כאילו, כן, זה שיודע וראה את
כן,
זה ראשון.
ויש היום פריצות מלאה עם קבוצות ועם מדיה חברתית שמראים דברים זוועתיים ביותר. נכון. אז להימנע מחשיפה.
בכל גיל.
חד משמעית, חד משמעית. להגביר כן את תחושת, את תחושת השליטה ואת תחושת הביטחון. לעשות מה שצריך אדם לביתו, אדם לעצמו, בשביל להגביר את תחושת הביטחון שלו. בין אם זה לנקוט בצעדים שבאמת יאפשרו ביטחון ברמה הכי בסיסית שיכול להיות, ברמה הפרקטית, ובין אם ברמה הנפשית. וכן לגמרי שאם אדם עבר חשיפה ישירה לאירועים טראומטיים, אני לא הייתי מדלגת בשום צורה להמליץ לכן להיכנס לכמה התערבויות פסיכולוגיות שיקטינו את הסיכוי להתפרצות של פוסט-טראומה ביום שאחרי.
אז באמת נחזור רגע לרמה הפרסונלית מהרמה הלאומית. רק נגיד שנמצא איתנו ג'וי, לא יודע אם הצופים יכולים לראות, אלה שרואים אותנו בתמונה ולא רק בקול, אז ספר לנו קצת על ג'וי.
ג'וי זה הכלב שירות שלי. הוא הגיע אליי לפני 5 שנים. אני, האמת, שמימנתי אותו לבד. בזמנו זה לא היה מקובל כל כך באגף שיקום או בכלל בארץ.
מה תפקידיו?
תפקידו הוא לעזור לי לצלוח את היום-יום ברמה המנטלית. יש לי לפעמים נפילות מאוד מנטליות, מאוד קשות.
והוא מזהה אותם.
יודע לזהות אותם, יודע לחוות אותי, יודע לראות אותי, יודע אותם להוציא אותי מהבית שצריך.
מה, אתה פתאום תראה אותו עומד ככה בדלת ומסמן לך בו?
חד משמעית. הוא יודע לעשות את זה.
הוא מוציא את האיש לסיבוב.
הוא מוציא אותי לסיבוב, כן, לגמרי. והכלב הזה שינה לי את החיים לגמרי בכל
מה, ברמה של עזרה לישון?
ברמה של לישון, ברמה של ללכת היום.
אמרת לי שהוא מתאים את קצת דפיקות הלב שלו לשלך, או דברים באמת
ממש, ממש ככה.
גבול הדמיוניים מבחינתי.
גם אני חשבתי שזה דמיוני עד שזה באמת פשוט קרה לי באופן אישי.
וצריך להגיד שהוא אומן אולף במיוחד עבורך.
כן, כל כלב שמאומן, אז כמובן הוא יהיה מותאם לאותו הלום קרב. והכלב הזה שינה לי את החיים, הוא הציל לי את החיים כמה פעמים. היה לי משבר מאוד גדול, שלא חשבתי שאני אצלח בכלל לקום מהדבר הזה שנקרא אלם קרב, ובכלל אני אחל לצד זה. יכול לספר לך, אני אספר את זה אפילו ברמה אישית, אני כבר לא מתבייש להגיד את זה, אבל הוא הציל אותי ממקרה אובדני, שהוא ראה אותי, פשוט רוצה כבר לשים קץ לחיי, והוא פשוט התחיל לנבוח עליי בטירוף. אני אפילו, אתה יודע, אני אפילו מתרגש, כי אני נזכר בדבר הזה, ואני
כולנו.
וראיתי את ראיתי שיש לי עוד מהות לחיים, ואני חייב לבחור בחיים. וזה מה שגרם לי גם להחליט שמכאן אני רק עולה למעלה. והכלב הזה גרם לי מלא לעלות לתחבורה ציבורית, ולא להגיע אפילו לכאן, לא הייתי מצליח אפילו להגיע לכאן. הוא גרם לי לעשות סטפ ביי סטפ, כל צעד בצעד, אם ללכת לים, אם זה ללכת להיות עם חברים, אם זה לשבת היום במסעדה, ובאיזשהו מקום הוא אפילו גם נתן לי תחושה שאני כבר גם יכול ללכת גם בלעדיו, שיש ימים טובים, שאם אני יכול ללכת בלעדיו, אני גם הולך בלעדיו. א', כי אני רוצה לתת לו חופש, כי הוא עובד 24/7.
כבר יכול לראות אותך.
לגמרי. אבל אני ממליץ לכל הלום קרב הפוסט-טראומטי.
והיום צריך להגיד שאתה במצב אחר לגמרי, נשוי, מתפקד, הכל
ברוך השם, אני שמח שאני מתקדם. אני מאחל לכל הלום קרב שיטפל בעצמו כמו שאני מטפל בעצמי.
העבודה היומיומית נמשכת.
שאני לא מחסיר לעצמי שום דבר. זה מתחיל בטיפולים פסיכולוגיים, פסיכיאטריים, וללכת ולעשות דיקור ורפסולוגיה, ולעשות חיבור למודעות על, להתחבר לרוח, להתחבר למקומות אחרים לגמרי. היום אני גם ממש שמח שהיום אני עושה את מה שאני עושה בכנסת, אני יודע שאני מייצג כל כך הרבה אנשים, ואני יודע שאני משפיע על כל כך הרבה אנשים, ואני יודע שהיום הטיפול, והיום זה קצת אחרת, והיחס הוא קצת אחר, בגלל מה שעשינו. ואני חושב שאם לא הייתי עובר את ה10 שנים האלה, שאני קראתי להם 10 שנים של גיהנום, לא הייתי מגיע למצב הזה שאני נמצא בו היום. אז זה קודם כל משהו שמשמח אותי בפן האישי, שאני כן רוצה להמשיך את ההתקדמות הזאת, ורק להמשיך, כי בסוף זה, אני תמיד אומר שהפציעה הזאת של אלם קרב, הוא כמו רולר קוסטר, הוא עליות וירידות כל הזמן. אז אתה יכול למצוא אותי עכשיו ככה, מה שנקרא באורות, ואם חס וחלילה יהיה לנו איזה מקרה טראומטי, משהו שיפגע בי, או משהו שיעשה לי רע, אולי תמצא אותי קצת במקום, בתדרים מאוד נמוכים ואנרגיות מאוד נמוכות.
דיברנו על ההבדל בין טראומה לפוסט-טראומה. יש נורות הזרה שצריכות להידלק ושאפשר לעשות כבר עכשיו כדי למנוע את המצב, אולי שנדב הגיע אליו, והצד השני של זה, אולי דווקא לא. זאת אומרת, אולי דווקא העובדה שהחיילים ככה התגלגלו ישר מהשבעה באוקטובר לתוך עזה, ולא היה להם את הברייק, שנייה להבין מה קרה, אולי דווקא זה טוב לבינתיים. אז ככה יש פה, אני מניח, איזושהי דילמה.
כן, אז קודם כל אני רוצה אבל להתייחס לנקודה אחת שקשורה לזה, שעולה פה בשיח מאוד מאוד חזק, אתה אומר, הלומי קרב פוסט-טראומטיים.
אז זה שני דברים שונים.
אז אני רוצה שנייה אחת לחדד את העניין הזה, כי הלם קרב או תגובת קרב לצורך העניין, זה משהו מסוים. זה כשבזמן הקרב חייל מגיב בצורה של הלם, זאת אפשרות אחת.
אוקיי.
פוסט-טראומה זאת הפרעה, הפרעה נפשית שהיא לא הפרעה קלאסית, היא חבלה, היא טראומה, כמו שאומרים טראומה, חבלה לרקמות פיזיות, אז טראומה לנפש. זאת הפרעה בתר חבלתית, פוסט okay. חבלה. וחשוב במובן הזה להגיד, הם פוסט-טראומטיים. הם לא הלומי קרב. זה אולי היה גם הלם קרב, אבל זה שני דברים שונים במובן הזה.
תיקון חשוב.
כן, כשהחיילים שלנו היום נמצאים בעשייה שהיא מתמדת, הם עדיין מצויים בתוך האירוע. הוא טראומה, טראומה היא האירוע. כל עוד האירוע נמשך, דריכות, יש לה מקום. כל אחד יודע שאם אתה מצוי במצב של סכנה, תחושת איום, דריכות, עוררות גבוהה, הם אפילו נדרשות.
זה אבולוציוני.
זה נדרש. אתה צריך להיות במודעות לזה שמשהו יכול לקרות כל רגע וצריך להגיב. ויש תגובות שהן תגובות אקוטיות. כתן נגיד, האירוע הסתיים, מספר שבועות קצר אחרי האירוע, אנחנו לוקחים בחשבון שעוד הגוף עדיין מצוי בתוך האירוע. אז במובן הזה, אם אנחנו חושבים על, כן, חייל שיוצא לחופשה קצרה מהצבא, בין אם בסדיר או בין אם במילואים, ולא נותנים לו יותר מדי על מנת שלא יאבד את ה-state of mind הזה בעצם, של הדריכות, של המודעות לסכנה, של תחושת האיום, כן, זה אדפטיבי, זה נכון. אבל ביום בעצם של אחרי האירוע, כשיסתיים האירוע עצמו, אז תתחיל לעלות השאלה, כמו שנדב אמר יפה.
היצר
הישרדותי,
לא?
כן, כן. אבל אמרת גם יפה קודם, כשהמסך מתחיל לרדת, אז אתה נותר מול המשפחה, אתה נותר מול החברה, מול העבודה, בוא תעשה את השיפט הזה עכשיו.
אז היית בצורה יזומה, הם מעבירה כל לוחם שהיה שם איזשהו הסתכלות תהליך.
אני יכולה להגיד לך שיש יחידות שעושות את זה באופן מאוד מסודר. מאוד מאוד מסודר.
כלומר, לא רק מי שמשדר שהוא צריך, אלא בעצם כולם צריכים.
צריך להגיד שאותם פצועים שקופים, שרק סובלים במרכאות מפוסט-טראומה, או רק התחילו לפתח את השלבים של לקראת פוסט-טראומה, אותם קל מאוד לפספס, לרוב הם גם מסתובבים עם תחושת אשמה. לרוב מאוד מאוד קשה להגיע להם, כי אתה לא יודע למי להגיע. אני יכולה להגיד לך, שכשבעלי נפצע ב-2006, הוא כינס את הקבוצה של המחלקה שלו, במקום איפה שעשו את הלוויה לחייל שנהרג, זכרו לברכה אושר דמרי, הוא עשה להם שם שיחה, ובשיחה הזאת הם בחרו ביחד, וישבו והכל. זה מה שהוא עשה. הוא עשה את זה באופן יזום, מהצד שלו, חטיבת חיר פשוטה. כן?
כלומר,
היום סיירת חרוב.
לדבר על זה בתוך אחוות הלוחמים, זה משהו שהוא מומלץ מבחינתך.
תחושת שייכות. בתוך הבית הזה שבו הם מבינים אחד את השני, אחד את השני. אף אחד לא מבין את זה כמו שהם מבינים אחד את השני. זה הכי הכי חזק. שם זה המקום שאפשר לעצור בו. זה המקום שבו אפשר לעשות התערבות מאוד חזקה. הצער הגדול הוא שחלקים גדולים מתפספסים בגלל שאין פציעה פיזית. והם נעלמים.
דיברת על האשמה, גם אתה הזכרת את זה, רציתי לשאול על הבושה. או שזה כבר מאחורינו, יש את זה עדיין, או שזה של פעם? זאת אומרת, לבקש עזרה, להבין שגם הילדים וגם המשפחה הם חלק ממעגל הפגיעה. אפילו לא יודע, ללכת לבקש הפניה למכשיר שמיעה או עזר כלשהו, אנחנו עדיין חווים את הבושה הזאת?
אם אפשר רגע, אני יכול להגיד שבוגרי צוק איתן, שאני אחד מהם, אנחנו הצלחנו לנצח את המחסום הבושה הזה. אני חושב שהיום הדור החדש, דור הניצחון, שככה קוראים לו, אני חושב שהיום הוא יודע לדרוש, והוא יודע להגיד שכואב לו. עכשיו, זו שאלה מאוד גדולה, כי מצד אחד יש את הצבא שעושה עיבוד אירוע, ואתם מאבדים את האירועים והכל, ובסוף יש גם את הקבוצה הקטנה, כמו שהיא אמרה, האלה שלא יגידו שכואב להם, וזה עלולה יעלול להתפרץ להם בעוד שנה, שנתיים, אבל בינתיים בשנה, שנתיים האלה, שהם לא איבדו את האירועים, הם פוגעים בסובבים אותם, הם פוגעים באישה, בילדים, וזה משליך על כולם, זה פתאום שהבן אדם מסתגר, פתאום הוא לא מגיע יותר לארוחות שישי, הוא לא רוצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רוצה להיות עם החברים, הוא לא הולך לברים, לא הולך למסעדות, למסיבות, ופתאום הבן אדם הזה הופך להיות סוג של זאב בודד. ועד שהוא לא מגיע למצב של נפילה אמיתית, שרואים שהוא פשוט הולך ליפול, הוא לא יבקש את העזרה הזאת. כי הוא לא יודע לבקש את העזרה הזאת.
את נתקלת בתופעות כאלה של בושה, שאנשים שצריך לשכנע אותם שהם צריכים עזרה?
כן, אני חושבת שאני יותר מהדור היותר ישן לפני...
של המצ'ואיזם. כן,
של היותר של המצ'ואיזם הזה, של 2006, זה הזמן שבו בא לי נפצע. אנשים מתהלכים עם טוענים, שלא נדבר על נפגעי מלחמת לבנון הראשונה, ומלחמת יום הכיפורים, שאנשים הוכרו עשרות שנים אחרי. אנשים שהיו בשבי, ביום הכיפורים הוקרו עשרות שנים אחרי. כן. זה לא נתפס.
וגם התייחסו אליהם כאשמים לפעמים.
קיבלו אותם מראש כאשמים.
כן.
אז מראש נוצרו, היה מספר שנים שבו אנשים התהלכו, לא הייתי קוראת לזה מצ'ואיזם, כמו שפשוט התהלכו עם אשמה לבקש, עם אשמה לדרוש. הם גם לא היו מודעים. מה זה בכלל? מה זה בכלל מה שעובר עלינו? ואז לאיתה נוצרה חברה כזו.
אבל המענה משתפר עם השנים? המענה עכשיו האחד על אחד, לא ה...
המענה משתפר. יש יותר מודעות. עדיין יש הימנעות גדולה מאוד מלגשת ולבקש עזרה. יש לנו עכשיו מחקר בנכי צהל שהוא מראה שאחוז גדול מאוד, 75% נמנעים מלבקש עזרה כשהם צריכים. הם צריכים מכשיר שמיעה, הם לא פונים. צריכים משקפיים, הם לא פונים. הם צריכים פגישה טיפולית כלשהי, הם לא פונים. הם מציק להם רסיס, הם לא פונים. למה הם לא פונים? למה הם לא פונים? כי הם פוחדים אולי מתחייה. כי זה לא טייטל טוב להיות נכה צהל. אבל תחשוב איזה כיף זה היה. אם לפנות היה דווקא לגאווה. אם היית פונה, קצת כמו שהיית פונה לאימא כשאתה נפצעת בברך. היית מרגיש בטוח, היית מרגיש שזה המקום שלי, אני שייך לפה, אני שייך ואני גאה להיות שייך.
חשבו תמיד בדברים שקשורים לנפש, אנחנו יותר מתביישים ללכת ולבקש עזרה, כלומר, אם בן אדם כואב הראש, אז הוא הולך ואומר שכואב לו הראש, וכך כדור, בדברים האלה זה תמיד, תמיד נלווה לזה מטען נוסף.
אבל אתה יודע, גם בפיזי הם מתביישים.
אני גם חושב שברגע שגם בן אדם נגיד, היה לי עכשיו מקרה, בדיוק אמרה על מכשיר שמיעה, בן אדם נפצע בשומר החומות, פצוע קשה מאוד, שבמשך שנתיים שלמות התהלך בלי מכשיר שמיעה, והוא בא, פנה אליי, אמר לי, שמע נדב, אתה חייב לעזור לי להוציא את המכשיר שמיעה מאגף השיקום. אני אומר לו, ברור, איזה שאלה, אני כאילו יעשה מה שאתה צריך. ואז הוא אומר לי, לא, אני חושב שלא מגיע לי, נראה לי שאנשים מחרבות ברזל מגיע להם יותר עכשיו, אני לא חושב שאני התקן, כאילו, התקן ילך למישהו אחר, אולי עדיף לתת את זה למישהו אחר. וזה לא צריך להיות ככה. כי בסוף, כמו שהוא אומר את זה, שהוא משומר החומות, אז מה יגיד הבן אדם מיום כיפור, שבכלל לא צריך את העזרה הזאת?
כן. אז בוא באמת רגע נבין, אנחנו לקראת סיום, צערי, אני חייב לומר, כי אפשר להמשיך עם זה עוד הרבה. רפורמת נפש אחת, שאתה מתעסק שניכם, אני מניח, מתעסקים איתה לא מעט, סעידיאן עצמו, בעיצומו של מסע שיקום מאוד אירועי, אמר שהרפורמה תקועה והמצב נהיה אפילו יותר גרוע. אז בואו ככה תנו לנו אולי, מה אמור היה לקרות בה, האם זה מספיק מה שהיה אמור לקרות בה, או סוג של מספיק, ומה לא קורה?
אני חושבת שרפורמת נפש אחת, כמו הרבה מאוד תהליכים שקורים, הם תהליכים שקורים בזמן שלומדים אותם. רפורמה היא רפורמה גדולה. אני יכולה להגיד לך מגוף ראשון, הרפורמה כן מורגשת. האגף משתפר בשירות שהוא נותן. אגף השיקום נותן שירות יותר טוב ודברים יותר יעילים ויותר מהירים. מה שלא משתנה זה הרוח. ההתקשרות אל האגף, התחושה שזה מקום בטוח, וההבנה שאני יכול ומגיע לי, ולהניח בצד בעצם את הבושה והאשמה שמתלוות לזה. אני חושבת שיש שיפור מאוד מאוד גדול.
מאוד גדול.
כן, חד משמעית. אני חושבת שיש שיפור, וזה גם נובע בחלקו מהשיתוף פעולה שקיים בין אגף השיקום לבין ארגון נכי צה"ל, ויחד עם זה, יש עוד הרבה מאוד מה לשפר קדימה. ביום שבו האגף יבין שכל פנייה לא, שאיננה ממומשת על ידי נכי צה"ל שאמור לפנות, היא חוזרת אליהם כבומרנג. נכה שלא פונה בגלל מכשיר שמיעה, כל יום שהוא לא שומע טוב, זה יום שבו הוא יכול לפתח סיכונים של דמנציה, השלכות על נפש, החמרה במצב של השמיעה, וזה יחזור.
אני מנסה להבין איפה הבעיה, כי זה לא נשמע שבהכרח חסר כסף. אמרת, 14% נוצלו, אז הכסף יש, הוא קצה. לא השתמשו בו, גם לפי דוחות המבקר.
נכים צריכים לפנות אבל. נכים צריכים לפנות ולא פונים, והמשרד לא עושה ריצ'ינג אאוט אליהם. לא פונים אליהם על מנת לעזור לממש.
איך אתה רואה את הדברים, נדב, מבחינת, מה, נתקלים ביחס, באדישות, בבירוקרטיה, באטימות?
אז קודם כל זה בסדר לשמוע גם דעות אחרות. אני חייב להגיד שמבחינת החוק, ברפורמת נפש אחת בחוק הנכים, לא היה שום עסקור על הלם קרב, פוסט טראומה, רק בגלל שאנחנו באנו וצעקנו ואמרנו את הדברים, התחילו לשים על זה דגש. אני מרגיש שבסוף הרפורמה הזאת ובשנתיים האלה שעברו, הם בעיקר דאגו לנכים הפיזיים, למאה פלוסים. יש מספרים, יש עובדות, יש פרוטוקולים.
אתה מדבר על 100% נכות?
100% נכות. מי שהקבוצה הזאת של ארגון נכי צה"ל, יש להם רצונות מאוד טובים. אני גם חלק מארגון הזה. אבל בסוף אין לנו לובי. ואין לנו ייצוג של הלומי קרב בתוך ארגון נכי צה"ל. וזה הבעיה העיקרית.
ואמרת בסוף, לי שאתם פחות או יותר הולכים להיות 50%.
אנחנו כמעט. עכשיו הולכים להיות רוב.
מקרב נכי צה"ל.
כן, ובסוף מה שלא קרה, אני חושב שהם לא הבינו את השטח. אני חושב שהם לא הסתכלו על השטח ואמרו, אוקיי, טוב, החבר'ה האלה, בונה, הם צודקים. יש פה איזה בעיה. צריך לדאוג. בסוף, אלום קרב, צריך שיהיה לו ביטחון. ביטחון מתחיל בדיור. זה אחד. שתיים, הוא מתחיל בזה שאנשים ייתנו לו את המענה, שיתנו לו, שזה שיש מצפן זכויות באתר, זה לא עוזר. המצפן זכויות צריך להיות עם לחיצת כפתור, קיבלת את הזכאות. קיבלת את זה שהם מקושרים ומסוכנים בין כל המערכות במדינה. וזה הרבה יותר מורכב. עכשיו, אני יודע שאנשי אגף השיקום עושים עבודה, ואני מכיר את האנשים האלה, הם אנשים נהדרים, שאנשים מאוד טובים, הגברת לימור לוריה, המנכ"לית של אגף השיקום, ניסתה לעשות, ועדיין מנסה לעשות, אבל אני חושב שזה עדיין לא מספיק, שזה בא לידי ביטוי בזה שאין עובדים. לא יכול להיות שיש 250 עובדים באגף השיקום על 60,000 נכים, וזאת אומרת שכל עובדת סוציאלית אחת על 850 חיילים. אי אפשר להגיע לכולם, אי אפשר לתת מענה מושלם לכולם, ודווקא לפני כמה ימים פורסם שהם מחפשים עכשיו עובדים, שכנראה שהם קיבלו כבר את התקנים, שאנחנו דיברנו על זה כל כך הרבה, שהיה חסר להם עובדים כדי לתת את השירות.
זה חלק מבעיה יותר רחבה של השירות הציבורי.
בדיוק.
אנחנו רואים את זה לכל רוחב הגזרה.
בדיוק.
בעיקר במתן שירות מהסוג הזה.
אבל אני חושב שבסוף הרפורמה הזאת והפרקים הבאים שהולכים להגיע, עדיין לא מדברים על הפוסט-טראומה. הם עדיין לא מביאים את זה לידי חקיקה ולידי מעשה, בצורה הרבה יותר אמיתית, ולפתוח את הלב, פשוט לפתוח את הלב, כי בסוף זה עולה כסף. אין מה לעשות. כל אחד הוא עולם ומלואו. אני, יש לי את החיים שלי, את הבעיות שלי. לבעלה יש את הבעיות שלו, ליוסי יש את הבעיות שלו. הכל זה כל אחד, הוא, כל נכה הוא פשוט עולם ומלואו. וכל אחד צריך לתפור את החליפה אליו ומה שהוא מרגיש ואיך הוא לוקח את הדברים. אני אתן לך דוגמה, למשל, משהו שמאוד מפריע לי. יש דבר שנקרא הגדרה אצלנו, אצל נכי צה"ל, נצרח. נצרח זה לא בר שיקום, אוקיי? זה בן אדם ששמים עליו תווית, אתה לא בר שיקום, אין לו איך לטפל בך. קח את הכסף ולך. לא נדאג לך יותר. וזה משהו שממש מפריע לי. איך יכול להיות שבן אדם בן 24-25, אתם באים, שמים לו את התווית הזאת, שהוא לא בר שיקום. אתם לא נותנים לו אופק. מלא, אין בעיה, הוא לא בר שיקום, תרשמו לעצמכם, מנסה להיות בשיקום. תשלחו אותו למסגרת, שלחו אותו ללימודים, תעשו איתו משהו, תראו שאתם מנסים להציל את הבן אדם הזה, לפני שאתם בכלל נותנים את התווית הזאת, צריך להיות דרך. והיום אין עדיין שיקום להלומי קרב, ואני מקווה שאחרי כל מה שקרה כאן, בשביל העשירי, נפל הסימון שהגיע הזמן שיהיה פה תורת שיקום מסודרת להלומי קרב, ולאנשים שנפגעו בקרב. כמו שהיא אמרה, זה לא כיף להיות נכה צהל. לא, המילה הזאת היא לא כיפית. אז אני אומר תמיד לחבר'ה החדשים, חרבות ברזל, אומרים לי, אני מתבייש להגיד שאני נכה צהל, אני לא רוצה להגיש. אמרתי לו, א', אתה לא נכה צהל, אתה פצוע מלחמה. זה כבר נשמע יותר טוב.
נכון.
כבר יותר טוב. אז כאילו, הגישה צריכה להשתנות, והבטיחו לנו, ואני מקווה שהם יעמדו בהבטחות האלה, שהם יכניסו אלומי קרב לתוך המערכת של אגף השיקום, שיהיו שם פוסט-טראומטיים, שאנשים שרוצים לעזור, שיקבלו משכורת, שיהיו חלק מהדבר הזה, המערך הגדול הזה שנקרא אגף השיקום, כי בסוף מה שחשוב, שהבן אדם האלום קרב החדש מגיע, שהוא יראה אחד כמוני, אני בטוח שהוא יפתח, הוא יסתכל עליי ויגיד, וואלה, גם אני רוצה להיות כזה. כי בסוף, המחאה הגדולה שהייתה של איציק סעידיאן, מה שגרם לי לקום, זה שראיתי את הגיבורים מלבנון השנייה, שראיתי את דקל שיהיה בריא, וקובי, ואנשים נהדרים שפתאום יש להם עבודה, והם עצמאים, ואז אמרתי לעצמי, רגע, גם אני רוצה, גם אני יכול.
כן.
בדיוק, ואז הקהילה הזאת, הרי ככה בעצם נוצרת הקהילה, בעצם ככה אתה משקם את עצמך, שאתה רואה שבן אדם רוצה להשתקם, אתה גם תשתקם כמוהו, אתה רואה את הבן אדם הזה מסיים תואר, אז אומר, רגע, אם הוא סיים תואר, אז מה, אני לא יכול לסיים תואר? זה win-win, זה win-win,
זה מדבק.
כאילו, בדיוק, מדבק.
אז לפתוח את הלב ולפתוח את הכיס, והארנק, מאוד אהבתי. ניקח את זה מכאן, אני מקווה שהקול הזה יישמע, ושבאמת, אתם בכל זאת משאירים אותנו עם קצת אופטימיות. את אומרת שיפור גדול, אתה אומר סוג של. תודה רבה, נדב וירש ודוקטור יפית לוין.
תודה רבה.
ונתראה בעוד פרקים של החדשנים.
תודה רבה.
ביי בינתיים.